שלום לכולם, וברוכים הבאים לאל צדיקה, הפודקאסט של רשות העתיקות. אני אלכו סנצ'ס, ואני שמח שאתם מצטרפים אליי פעם נוספת לשיחה על עולם העתיק של ארץ ישראל. הפעם הצטרף אליי דוקטור אמיר גולני, והוא ידבר איתנו על התכשיטים של תקופת המקרא. אבל לא נדבר רק על מה היה באופנה פעם, אלא ננסה להבין את המשמעות של התכשיט. ואולי, דרך התכשיטים, נצליח להבין שאנחנו לא כל כך שונים מאותם אנשים שחיו כאן לפני כל כך הרבה זמן. אני מזכיר לכל מי שעוד לא עוקב אחרי הפודקאסט בעמוד הפייסבוק שלנו, שזה הזמן לעשות לייק, ולא לשכוח ללחוץ על הכפתור עקוב איפה שאתם לא שומעים את הפרק הזה. מקווה שתהנו! טוב, תודה שאתם איתנו. נמצא כרגע איתי דוקטור אמיר גולני, שהוא ארכיאולוג מנחה ברשות העתיקות במרחב דרום. ואמיר, הוא כתב את הדוקטורט שלו על תכשיטים בתקופות קדומות, בתקופות המקרא, ובשביל זה נפגשנו לדבר על זה. היי אמיר, מה נשמע?
בסדר גמור.
תודה שהצטרפת אליי.
תודה שהזמנת אותי.
בשמחה. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, על התפקיד, מה אתה עושה, ואז נגיע לעיקר שלנו.
אני עובד בתחום הארכיאולוגיה כבר הרבה מאוד שנים. התחלתי את דרכי כבר מעוד לפני 1990 בארגון שנקרא היום רשות העתיקות. שם אני עובד למעשה מאז 1990 באופן מלא. רוב הזמן אני הייתי בתפקיד של ארכיאולוג חוקר. לאחרונה אני התמניתי לעבוד בתפקיד של ארכיאולוג מנחה למרחב דרום, שזה קצת שונה ממה שעשיתי, אבל זה תפקיד מאוד מעניין. הרבה נסיעות, אבל גם הרבה למידה, וזה הדבר שתמיד מסקרן אותי, ללמוד.
מעולה, אז גם אנחנו שאנחנו נפגשים עכשיו בשיחת וידאו מוקלטת, זה גם מהמרחק, אז אנחנו לא נשבור את השיטה. אז אם אנחנו יכולים כבר לצלול לנושא שבשבילו נפגשנו, אמרתי על רגל אחת שאנחנו מדברים על תכשיטים, אבל אתה יכול להסביר לי כבר קצת מה זה תכשיט, מה אתה מגדיר כתכשיט, מי הגדיר את זה כתכשיט?
תכשיטים בדרך כלל, אפשר להגדיר אותם בתור כל חפץ שאנו עונדים, כלומר לובשים, בין אם זה תלוי עלינו, תקוע בנו, מושחל על האצבע, או גם חפצים שאנחנו יכולים לחבר אותם לבגד. ולמעשה תכשיט הוא דבר שהמטרה שלו זה בעיקר ליפות, אבל לא רק. היום אנחנו מסתכלים על תכשיט בתור דבר שנועד ליפות את הגוף, ליפות אותנו כבני אדם, אבל תכשיטים או כל תכשיט למעשה גם מהווה הרבה מעבר לסתם קישוט. תכשיט למעשה יש לו תפקיד להעביר אינפורמציה למעשה. כי תחשוב על זה, אתה רוב הזמן, רוב האנשים, גם בעבר וגם בהווה, לובשים, עונדים, תכשיטים, על מנת שהדברים האלה ייראו. ובתור דבר שאתה עונד אותו על מנת שייראה לבן אדם אחר, הדבר הזה נועד למעשה להעברת אינפורמציה. כל מיני סוגים של מסרים יכולים להיות מועברים על ידי התכשיטים. זה נכון היום, וזה נכון גם עוד יותר בעבר, אלא שהיום אנחנו בדרך כלל מדברים על תכשיטים כמשהו באמת רק על היופי שלו. ובחפירות הארכיאולוגיות, שאנחנו מוצאים איזה משהו, נגיד איזה שתכשיט זהב, או אפילו חרוז קטן ופשוט. אז דבר הראשון שאנחנו אומרים על, וואו, איזה יופי, איזה דבר נחמד, איזה דבר יפה, יש את העניין האסתטי. אני תמיד עניין אותי, פשוט מעבר ללבוא ולהגיד, וואו, איזה יופי, מה עוד אפשר להגיד? מה עוד אפשר ללמוד מהדבר הזה? ואז אני חשבתי לעצמי שתכשיטים למעשה הם חפצים שמדברים. הם חפצים שיש להם יכולות לדבר. ובתור דבר כזה אנחנו יכולים לשאול, אפשר לשאול מה למעשה הדבר הזה יכול ללמד אותנו, כן? לא מה אני יכול ללמוד על החפץ, כן? על הוואו שלו, אלא מה הוא יכול ללמד אותנו. זה מה שהביא אותי דווקא לחקור את ההתמחות בתחום הזה. ואם כבר שאלת מה זה למעשה תכשיט, ונתתי הגדרה מאוד רחבה, אנחנו יכולים לפרט את זה. תכשיט יכול להיות טבעת, כן? טבעת, דרך אגב, זה דבר שאני יכול לשים על האצבע, זה דבר שאני יכול לתקוע באף, ואז זה נקרא נזם, זה דבר שאני יכול לתלות על שרשרת, ואז הוא נקרא טיליון, זה דבר שאני יכול להשתמש בו במגוון צורות. גם למשל לשים על האוזן, עגיל. ומכאן אתה כבר יכול להבין את המשמעות של המילה עגיל מלשון שורש עגול, כן? טבעת, טבעתי, דבר שאנחנו שמים על האוזן.
עכשיו, כל אמר... הדברים האלה, אם אני כן. מבין אותך, נכון, עגילים, טבעות, שרשרות, אלה דברים שגם היום אנחנו רואים, וגם זה הדברים שנשמרים ואנחנו מוצאים בחפירות ארכיאולוגיות, אבל אם אני מתחבר לפתיח שלך, למשל, גם הבגד, זה שאני בוחר שמותג מסוים יופיע מאוד גדול על החולצה שלי היום, זה גם תכשיט, או קעקועים, הם גם תכשיטים שהם דברים שאותם אנחנו לא נצליח למצוא בחפירה, נכון?
קודם כל, בגד לאו דווקא תכשיט, כן? אבל זה סוג של גם אמצעי להעברת אינפורמציה, אבל תכשיט בדרך כלל נתפס ומוסכם כדבר קטן. בגד זה כבר דבר יותר רציני. קעקוע זה דבר שמוטבע בנו, ולא אנו עונדים אותו, לובשים אותו. כסוג של בגד, הוא יכול להיות קטן, אבל באופן מעשי הוא לא ממש תכשיט, אם כי הוא ממלא תפקידים מאוד דומים.
הבנתי. אוקיי, בסדר, אז התחלת להגיד על מה התכשיט יכול לספר לנו, אז מה הוא באמת אומר לנו על הבן אדם שענד אותו?
הרבה מאוד לדעתי, קודם כל התכשיטים עצמם כמובן אנחנו מסתכלים עליהם בתור חפצים שמבטאים עושר, אבל לא רק עושר, גם בעבר תכשיטים תפקידם היה לבטאות כמה אני עשיר, אבל גם כמה אני חזק, כמה אני משפיע, מה הדרגה שלי, מה המעמד שלי. זאת אומרת, עצם העובדה שאני עונד אותם, זה כבר נותן אינפורמציה. אפשר לחשוב בצורה מעשית מאוד. תחשוב רגע על כל התמונות שאנחנו מכירים של וטרנים של מלחמות, ויש להם תמיד את הפסים האלה עם כל הצבעים שהם עונדים, שפעמים מכסים להם את כל החזה. ואז הדברים האלה למעשה מעבירים מסר, זה סוג של תכשיט, הוא מעביר מסר, כמו גם מדליה שאנחנו קיבלנו. אנחנו לובשים אותו אולי כטיליון בצורה מסוימת, הוא מעביר מסר. הנה, אני עשיתי. אתה יכול גם לחשוב על תכשיט בתור דבר מעביר מסר בצורה אחרת. אתה נשוי, אתה, איך אתה מודיע לכולם שאתה נשוי? אתה לובש טבעת, אוקיי? אז זה עוד פעם, יש גם עניין של עגילים, איך הם עומדים, הכוונה על איזה אוזן אתה שם, זה גם מוסכמה חברתית מסוימת, שם את זה על אוזן כזאת, או שם את זה על אוזן כזאת, אני למעשה אומר בצורה דיסקרטית, ואולי לא דיסקרטית כל כך, מה העדפיות, העדפות המיניות שלי, לדוגמה. אני לובש טיליון בצורת מגן דוד, דבר מאוד נפוץ, או בצורת צלב, דבר מאוד נפוץ. אני אומר לך, אני נוצרי, אני יהודי, או אני מזדהה עם הדת או האידיאולוגיה הזאת, ויש אין ספור סמלים שאנחנו מאמצים, לא רק בגלל שזה מוצאכם בעינינו, אלא גם בגלל שהסמל הזה מבטא משהו שאנחנו מזדהים איתו. גם בעבר היה להם מערכת של סמלים מכל מיני סוגים, שלמעשה ביטאו את האמונות ואת הזהויות של הדברים. יש גם היום תרבויות, רק אישה לובשת ככה, ורק גבר לובש ככה. היום בתרבות המערבית זה פחות נהוג שגברים יענדו תכשיטים, אבל בעבר, בעיקר באזורים שלנו, זה היה מאוד נפוץ, והרבה פעמים התכשיט הוא יכול לבטאות לא רק את המין של הבן אדם, אלא גם את המעמד המיני שלו. הכוונה היא, אני אישה צעירה פוריה, או אני אישה בוגרת בעלמת מעמד, אני גבר שעדיין לא הגעתי לכך וכך, או אני גבר שכבר התקבלתי לכך וכך, ומוכר בתור כך וכך. כלומר, הדברים האלה למעשה מעבירים אינפורמציה. האינפורמציה הזאת היא אינפורמציה תרבותית, אבל היא גם אינפורמציה שמבטאת את האמונות הדתיות, הפולחניות, היא גם תכשיטים הרבה פעמים, כמו שאנחנו היום הרבה פעמים קונים חמסה ועומדים אותו כתכשיט, גם בעבר היו הרבה מאוד סוגים של תכשיטים שלבשו אותם כאמצעי מגונן, נגד עין הרע, נגד מחלות, נגד מזל רע, נגד כוחות טבע רעים, וכל מיני דברים שכאלה. כלומר, הרבה פעמים הדברים האלה היה להם משמעות סמלית, ובחברות מסורתיות אנחנו יודעים שהסמליות שבדברים שיחק הרבה מאוד, היה לו תפקיד מאוד חשוב בחברה. והחברה יחסה חשיבות רבה ללקוח שדברים חומריים מסמלים. זה דבר שאנחנו גם היום במידה מסוימת מאמצים, אבל זה היה הרבה יותר חזק בחברות מסורתיות. יש מגוון תפקידים נוספים, לא רק התפקידים התרבותיים של העברת אינפורמציה, אלא גם הרבה פעמים אנחנו רואים את התפקיד של תכשיטים בתור דברים יקרי ערך, גם היה להם תפקיד כלכלי. אני יכול לסחור בתכשיטים, התכשיט הזה שווה כך וכך, ולא רק בגלל הערך שלו כזהב טהור, כך וכך, אלא יש לו ערך, גם היום אנחנו לפעמים קוראים לזה אפילו ערך סנטימנטלי, כן? אבל בעבר יש לדברים גם את הערך של החומר, וגם הערך של הצורה, ומה זה סימל, ואיזה כוח הקדמונים נתנו לאותה צורה והחומר.
מעולה. זה באמת מרגיש מאוד, מאוד דומה, ואני יכול באמת להזדהות עם חלק מהדברים, ממה שאני רואה בתרבות שלנו, באוכלוסייה שלנו, אבל איך זה באמת מתבטא בתקופות המקרא? איך אתה יכול להגיד לי על טבעת שאנחנו מוציאים, שהיא שייכת לבן אדם ככה וככה, במעמד ככה וככה? איך אפשר באמת לדעת מה היה תקופה כל כך הרבה זמן אחורה?
זה היופי של המחקר הארכיאולוגי, שהרבה פעמים אנחנו יכולים בדיוק לשאול שאלה כמו שאתה שואל, ואז לשאול, איך אני באמת יכול לדעת? התשובה היא מורכבת, אבל מה שאני עוסק בו הרבה פעמים, זה לנסות להבין את התכשיטים דרך כמה נקודות זווית. אז כדי לענות על השאלה שלך, אנחנו צריכים להסתכל על התכשיטים, קודם כל מהקונטקסט הארכיאולוגי שהם נמצאים בו. הכוונה היא, אני מוצא משהו. יופי, מצאתי, וואו, מה זה יכול עכשיו לספר לי? בוא נסתכל איפה הוא נמצא. האם הדבר הזה נמצא באתר גדול, בעל חשיבות, או באתר כפרי וזניח, לכאורה. האם הדבר הזה נמצא בתוך אזור של ארמון, או שהוא נמצא באיזה בית פרטי? האם הדבר הזה נמצא בקבר, אוקיי? או שהוא נמצא במקום רגיל, לא משהו של קבורה בהכרח. האם הדבר הזה נמצא במקום מסוים, כוונה על הגופה, שאנחנו מסתכלים על קברים, למשל, מאוד חשוב לנסות להבין איפה התכשיט בדיוק נמצא. זאת אומרת, לפנות את כל הממצא מהקבר, יופי. אבל תישאר עם ערימה של כל מיני חפצים, ולנסות להבין מה המשמעות שלהם, שזו למעשה השאלה שלך, מה המשמעות, איך לדעת מה המשמעות, צריך להסתכל על הקונטקסט. אז אותה טבעת, לדוגמה, אם אני מצאתי אותה על האצבע, אז אני מבין שהוא הייתה טבעת של אצבע. אם אני מוצא אותה באזור שגולגולת על האף, אני מבין שזה היה נזם. עכשיו, כל אחד למעשה רוצה להדיר את עצמו ולהראות את עצמו בתור חזק וחשוב והכל. ובוודאי, בוודאי, במעמד הקבורה יש עניין לבוא וגם מצד אחד לתת לבן אדם את המירב הדברים על מנת שהוא יוכל כביכול לעבור לעולם הבא עם ציוד, כוחות, הגנות כאלה ואחרים. אבל גם יש במעמד הקבורה את הרצון להראות עד כמה שהבן אדם חשוב, ולא רק לעולם הבא, אלא לאנשים שקוברים אותו. יש את האמירה המפורסמת שאומרת, you can't take it with you, אתה לא יכול לקחת את זה איתך לקבר, דווקא בקבורה ובתכשיטים, כן. ולא חסרים שם, לנו כן. הדוגמאות של תכשיטים שנמצאים בקבורות שונות של בני אדם, אפשר להזכיר עשרות ומאות שקבורות, הבין המפורסמות בהם, מי שהיה פעם בוורנה, וראה את הקבורה של לוחם מוורנה, עם איזה 24 קילו של זהב, שקישטו אותו, בין אם אתה מסתכל על המון המון קבורות, שאנחנו מגלים פה בארץ, בהרבה מאוד תקופות, ולאו דווקא תקופות המקרא. כלומר, יש עניין של תכשיטים שגם מהדרים את הבן אדם, אבל מהדרים את המעמד שלו. אז אם אני מסתכל על הקונטקסט של איפה אני מוצא את הדבר מבחינה ארכיאולוגית, אני יכול לנסות להסיק מה זה אומר לגבי אותם אנשים שחיו במקום, מה הם עשו, במה עסקו, מה היה המעמד שלהם וכו'. בנוסף לזה אני יכול לעזר בעוד הרבה מקורות אחרים, כמו תיאורים. תיאורים יכולים לבוא בצורה של פסלים, פסלונים, צלמיות, שמראות תכשיטים. תיאורים יכולים לבוא בצורה של ציורים, כמו ציורי קיר, כמו שאנחנו מכירים יפה מאוד מהתרבות של מצרים העתיקה. תיאורים גם יכולים להיות תיאורים מילוליים, כמו שיש לנו תיאורים במקרא, והיחס של המקרא לתכשיטים ולקישוט ולאושר, זה גם כנושא מעניין בפני עצמו. ושאנחנו לוקחים את כל המקורות התרבותיים האלה, שהתכשיטים בהם מתוארים כדרך אגב, אנחנו יכולים ללמוד הרבה. לדוגמה, אנחנו רואים בתקופת הברונזה והברזל, תקופות המקרא למעשה, שהרבה פעמים אנחנו רואים צלמיות שבהם הנשים מתוארות עם טבעות, אבל הרבה טבעות. לא סתם טבעות, אלא טבעות כצמידים, סוג של טבעת, כן? צמיד על על המרפק, או טבעות גדולות יותר שמתוארות כאקסים. אקס זה טבעת גדולה על הקרסול. ואנחנו מוצאים בהרבה מאוד תיאורים שנשים, הרבה פעמים גם רקדניות מתוארות ככה, יש להם כמה טבעות על המרפק וכמה טבעות על הקרסול. בעוד שגברים כמעט לעולם לא. מה זה אומר? שצורת של לבישת מספר טבעות, לדוגמה על הקרסול או על המפרק, זה לא רק עניין של נשים, אבל אם אנחנו קולטים שמתואר, שהדברים האלה מתארים רקדניות או זמרות, אז תתאר לעצמך שהאישה רוקדת, כל תנועה שלה גם עושה צליל.
נכון. כן?
כלומר, אוקיי, עכשיו, אם אתה בוחן את הקונטקסט של הדברים, איך הם נמצאו, ואתה בוחן את את התיאור של הדברים, שדרך אגב זה עניין מקרי, כי בסך הכל אותו אומן שתיאר את זה, הוא לא חשב עלינו באותו זמן, הוא פשוט תיאר משהו ידע, הוא תיאר משהו רעה, אוקיי? הוא לא חשב עלינו. אז אתה מסתכל על זה ומסתכל על זה, ואתה אומר, מה אני יכול ללמוד מזה? אז הנה לך צורה של מסקנה. אנחנו רואים גם הרבה פעמים טבעות, שאנחנו מבינים שהטבעות האלה, בגלל שיש להם איזה מין חותם שמחובר אליהם, הם היו טבעות שהשתמשו בהם לחתימה, כמו חותמת, ממש חותמת. הנה אני בא ומחתים את הדבר הזה, וזה נותן איזה גושפנקה רסמית. כן?
שזה אומר שבניגוד למה שאמרת עכשיו על התכשיטים של הרקדניות, שאם אני מבין את הכוונה, זה תכשיטים שהם, נקרא להם תעשייתיים, שלא לא באמת תעשייתי, אבל שיש הרבה מהסוג הזה, עכשיו הטבעות האלה עם החותמות, כל אחד הוא צריך להיות ייחודי, נכון?
בוודאי, יש עניין של תכשיטים שהם פרטיים מאוד, כן? אבל יש להם תפקיד. זה לא רק ליופי, אותה טבעת, כמו הטבעת שאחשוורוש מעביר למרדכי בסוף מגילת אסתר, למעשה העברת הטבעת אומרת, אני מעביר לך סמכות. הטבעת אם כך, עם החותם, זה סמל של סמכות. זה סמל של מעמד, של משרה, וזה דבר אישי מאוד. אתן לך דוגמה אחרת, ששאול נופל על חרבו בהר הגלבוע, כן? אז אחד הלוחמים למעשה לוקח את הכתר, שהיה על ראשו של שאול, והטבעת, שהיה על זרועו, טבעת על זרוע, אנחנו קוראים לזה בעברית צחה, עץ עדה, כן? זה על okay. הזרוע העליונה. הוא לוקח את שתי החפצים האלה ומביא אותם לדוד, כהוכחה לכך ששאול נפל. זאת אומרת, עצם העובדה שדוד ראה את זה ואת זה,
זה לא יכול להיות מישהו אחר.
זאת אומרת שהוא למעשה מבין שזה של שאול, וזה ההוכחה בשביל דוד, שהנה התכשיטים או סמלי המעמד של שאול. זו הייתה ההוכחה בשבילו, כן? והרבה מאוד סמלים, תכשיטים, נענדו כמובן כסמלי מעמד בצורה כזו או אחרת לאורך התקופות, זה אצל הרבה תרבויות. אנחנו בוודאי יכולים גם לחשוב על זה גם היום. גם דרגות צבאיות, למעשה, זה חפץ קטן. אנחנו עומדים אותו היום, לדוגמה, במקום בולט, שכולם יראו, ואז כל מי שרואה אותנו אומרת, אני מבין שזה קצין, בדרגה ככה וככה, וכו' וכו'. אז אותו דבר גם בימי קדם, כן? היום אנחנו פשוט לא חושבים על זה, וגם לא חושבים על הרבה מהדברים האלה כתכשיטים, אבל אם אנחנו חושבים על תכשיטים כחפצים שמעבירים מידע, אז זה דבר נהדר. אז השאלה היא, מה אנחנו, איזה מידע אנחנו יכולים ללמוד מהדברים האלה?
אז עכשיו יש לי שאלה, אולי הראש שלי קצת קרימינלי, אבל אם יש לנו תכשיטים שהם באמת מסמלים כמה שאנחנו חשובים, ושהם כל כך, הערך שלהם הוא כל כך גבוה, מה בנוגע לזיופים? יש לנו, אנחנו מכירים, זה נראה לי מאוד טבעי, ישר ללכת ולזייף דברים כאלה, אתה מכיר?
כן, יש גם תעשייה של זיופים בעולם העתיק, כמו גם היום, כמובן. אם אנחנו ננסה להבין את זה כבעולם של התכשיטים, אז אנחנו צריכים אולי קצת לחשוב על החומרים שתכשיטים נעשו. עכשיו, חומרים הם חומרים מאוד מאוד מגוונים. והחומרים הם היום נתפסים על פי עד כמה הם נדירים, עד כמה הם שווים מבחינה כלכלית, ולאו דווקא על פי התכונות האינטרינזיות שלהם. הכוונה, בוא נחשוב ככה. היום אתה חושב על יהלום, ובגלל שיהלום הוא מאוד נדיר ומאוד קשה למצוא, מעבר לכך שהיא אבן מאוד מאוד קשה ומיוחדת בפני עצמה, אז יש לה ערך רב. לעומת זאת, זכוכית יכולה לראות מאוד מאוד דומה בתור יהלום, אבל זה חומר הרבה יותר זול. כן? אז אם למעשה, אם קראו לך היום טבעת יהלום, אבל למעשה הטבעת עצמה, היהלום כביכול הוא לא יהלום אלא זכוכית, אז אתה תרגיש עבדו עליי, אתה תרגיש רימו אותי, אתה תרגיש זה זיוף. בימי קדם זה לא עובד באותה דרך תמיד, כי לקדמונים הרבה פעמים החומרים היה להם ערך בפני עצמו מבחינת תכונות. למה אני מתכוון? אם למשל אנחנו רואים שלמעשה אדום, זה היה צבע מאוד מאוד חשוב לקדמונים, ושומש הרבה מאוד פעמים ליצירת טיליונים וחרוזים וכל מיני דברים כאלה, תכשיטים. והרבה פעמים אנחנו רואים שהשימוש באדום התבטא באבן, שאנחנו בדרך כלל רואים את זה בתור אבן מסוג קרנאול, האודם המקראי, היה לדבר הזה משמעות, לא בגלל שזה אבן יקרה או חצי יקרה, אלא בגלל הצבע שלה. הצבע שלה סימל משהו. ולכן, הרבה פעמים אנו רואים שעושים זיופים במרכאות של תכשיטים בימי קדם, בכך שמחליפים את החומר מחומר ש... יותר קשה אולי לעבוד איתו, או יותר קשה להשיג אותו, לחומר שנראה בצבע דומה, ובכך הם מזייפים במרכאות מבחינת החומר, אבל הם עדיין שומרים על המשמעות. זאת אומרת, אני יעדיף לקנות היום... דווקא את התכשיט מכסף שבקרת נגיד נמוך, כי זה נראה אותו דבר, מאשר בקרת גבוה אפילו ש... כי זה, זה, שו... זה יותר זול, אבל הכסף עצמו יש לו משמעות. הצבע של הכסף, התכונות הפנימיות של הכסף. כך גם לגבי זהב כמובן, כך גם לגבי הרבה מאוד חומרים, היה להם משמעות. וגם, לא רק החומר, אלא גם הצורה. אתן לך דוגמה, בימי קדם אנחנו רואים הרבה פעמים שימוש של צדפים, כן? כאשר החומר של הצדף אין לו כל כך משמעות, אבל הצורה של הצדף יכול להיות לה הרבה מאוד משמעות. ולדוגמה, צדף פיקושי, או החלק התחתון של הצדף, יש לו פתח מוארך שהזכיר לקדמונים הפרשניות מתנדדות בין האיבר המין הנשי לבין עין חצי ממצמצת כזאת. אז מצד אחד זה היה דבר שנתפס אצלם כמגונן, כן, וכסמל שמגונן גם על הפוריות בעיקר, ולכן לא, לא פלא למה הרבה פעמים אנחנו רואים בקברים עתיקים ובתיאורים שונים נשים עונדות את הצדף עם הצורה הזאת, ומצד שני גם זה שזה מין עין ממצמצת, זה היה כאילו הגנה נגד עין הרע, ולכן הרבה אנשים לבשו את זה פשוט להגן נגד עין הרע. עכשיו הצורה זה הקטע, החומר פחות, ולכן אני לא צריך ללכת רחוק ולהתאמץ כל כך אם אני רוצה לקבל את ההגנה הזאת. אני יכול לחפש את הצדף, לשלם כך וכך על הצדף, אבל אני יכול גם לייצר אותו מחומר אחר, העיקר שאני מקבל את אותה צורה.
יפה מאוד, מאוד מאוד מעניין. עניין אותי לדעת, דיברת מקודם על הטבעות האלה עם, עם החותמות. אנחנו יכולים לראות את הטביעות האלה באיזשהו מקום? אנחנו...
בוודאי, בוודאי. אנחנו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של חותמות, בין אם זה על, על חותמות של מסמכים, כמו שאנחנו קוראים אצלנו בולות, שזה למעשה גוש טין קטן, שלמעשה תפס חוט שקשר מגילה קטנה, וכדי לפתוח את המגילה, אתה למעשה צריך להסיר את החותם הזה, להסיר את הבולות, ואחרי כמה אלפי שנים, מישהו בא כמוני או כמוך למצוא את זה. וזה למעשה, הבולה הזאת היא נושאת חותם. החותם הזה היה בהרבה מאוד מקרים על טבעת, שמישהו שענד אותה, זה היה הסמל שלו למשרה שלו ולמעמד שלו. אנחנו רואים את הדברים האלה כחותמות על קנקנים. אנחנו רואים את הדברים האלה כחותמות בכל מיני דברים, ואנחנו גם מוצאים אותם משויכים הרבה פעמים לאנשים שעצם העובדה שמשויכים אותה הבת, כן, עם החותם, אם אני מוצא את זה משוייך, חוזר למה שדיברנו קודם, אני כבר יכול להסיק מכך שאותו אדם היה איש רם דרג. וכך אנחנו יכולים כמעט לעקוב, הייתי אומר אפילו, אחרי אנשים. מי זה היה האדם, מה הוא עשה, איך הוא פעל, ויש לא מעט אנשים שעושים קריירה נחמדה מאוד בלעקוב אחרי שמות כאלה, בעיקר מהמקרא, ולא רק מהמקרא, מהתיאורים המקראים הכוונה.
אז באחד המאמרים שלך קראתי שהתכשיטים גם כן, בגלל שהם בעלי ערך גם כספי, גם סנטימנטלי, הם עלולים לעבור מדור לדור, אז ציינת שזה אחת...
עשויים.
עשויים, עלולים, ועובדה שגם אצלי בבית עד היום הדברים, יש להם את הקילומטרה שלהם, אז אני מניח שאותו דבר קרה בעבר. אבל אתה אומר, במאמר שלך שזאת בעיה לארכיאולוגים. אתה יכול להסביר לי בדיוק למה?
כן, זה אתגר, כי הבעיה היא עם הדברים האלה שבארכיאולוגיה אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד חפצים שאנחנו מוצאים, שכמובן תכשיטים זה רק אחד מהסוגים של החפצים האלה, בתור כלי לתת תיארוך. עכשיו, שלא כמו כלי חרס, שזה אולי הדבר הכי נפוץ שאנחנו מוצאים בכל חפירה ארכיאולוגית, כלי חרס משתנים ומתפתחים, רמת ההשתנות שלהם היא גבוהה מאוד. בעוד שתכשיטים, רמת ההשתנות היא הרבה יותר איטית. דוגמה מאוד קטנה, חרוז עגול יכול להיות בתקופה כזאת, אבל אותו צורה ואפילו אותו חומר יכול להימשך על פני מאות ואלפי שנים. אז אותו חרוז הוא למעשה לא כל כך עוזר לנו מבחינת תיארוך. כבר השמרנות שיש מבחינה גם מורפולוגית והרבה פעמים גם טכנולוגית מבחינת התכשיטים, הוא לא עוזר לנו להשתמש בהם בתור אמצעי תיארוך. עם זאת, בגלל שתכשיטים זה אחד הדברים, הייתי אומר, הכי אישיים שיש, הכוונה היא, כמו שאמרנו בהתחלה, בגלל שהם מעבירים הרבה מאוד סוגים של אינפורמציה. אז הם מעבירים לנו אינפורמציה על אותו אדם. זה בדיוק מה שהוא רצה. בזה שהוא לבש את התכשיט הזה, או זכה ללבוש את התכשיט הזאת, את התכשיט הזה. העברת האינפורמציה הזאת אומרת, זה אני. ואם אתה תלמד את החפץ הזה, ותלמד מה המשמעות שלו, אתה תוכל לגלות משהו עליי. ולכן המחקר של תכשיטים הופך להיות מאוד מעניין, כי זה דרך, זה אמצעי להגיע באמת לבן אדם שהיה בעבר. זה נכון לגבי חברות מסורתיות, וזה נכון גם היום. אלא שבעבר, כמובן, בגלל שחסר לנו כל כך הרבה מידע, והרבה פעמים אין לנו אפילו מידע כתוב, כמו שיש לנו היום, אין לנו תמונות בכמות שיש לנו היום, אין לנו את כל ההסברים, אנחנו למעשה צריכים לחפש אותם, זה למעשה מהות המחקר הארכיאולוגי. לחפש את המידע, לנסות להבין את המידע דרך הממצא. וחקר התכשיטים למעשה זה אמצעי לעשות את זה. זה אחד האמצעים. זה עונה לך לשאלה?
לגמרי, לגמרי. כמובן שזה מעלה לי שאלות אחרות, אבל כן, זה באמת לעניין. אבל בכל מקרה, עכשיו עולה לי קצת בעייתיות עם הדבר, שאמרנו שהרבה מאוד מהתכשיטים מופיעים בקברים שנקברים יחד עם הבן אדם, גם אם זה עליו או אם זה כמנחה, אז איך בעצם אני יכול לדעת שאותו נקבר שמצאתי ויש לו כמות כזאת של טבעות לצורך הדוגמה, איך אני יודע אם הוא מבית האיש החשוב, העשיר, או שאלה דברים שעברו בירושה מסבא שלו למשל?
שאלה מצוינת, לא תמיד אתה יכול לדעת, חלק ממה שאנחנו עושים זה יישאר ברמת השערה, אם כי השערה מלומדת, מעין ניחוש מלומד. יחד עם זה, ככל שהזמן עובר והארכיאולוגיה כמדע מתפתח, יש לנו הרבה יותר כלים לנסות למדוד את זה ולנסות להבין את זה. נתחיל קודם עם כלי שאני אמרתי קודם, הקונטקסט הארכיאולוגי. כלומר, אני מצאתי את אותו בן אדם בקבר, עם כל מה שמצאתי אותו, בסדר. כדי להבין למה דווקא הוא, כן, האיש החשוב, אני צריך להסתכל קצת מסביב. אני צריך להסתכל האם הוא לבד בקבר, מה היו הדברים שאיתו בקבר? מי נקבר באזור שלו? מי נקבר קרוב אליו? מי נקבר רחוק אליו? מה מיקום הקבר בקונטקסט של בית הקברות וגם בקונטקסט של האתר? כן? כל מיני דברים כאלה יכולים ללמד אותי האם הנקבר הוא באמת מי שאני חושב שהוא או שלא. לא תמיד אני יודע. בנוסף לזה, אני יכול גם לצאת מנקודת הנחה שמה שיש עליו מבחינת תכשיטים, זה דברים שבאו בתורשה, אוקיי? זה כבר מלמד על חשיבותו, לפחות מה שיש לו באותו רגע. כי אם כבר קברו אותו עם אותם דברים, אז למעשה, מי שהחליט לקבור אותו עם כל האוסף של הזהב והתכשיטים ווואטאבר שנתנו לו, למעשה הקריב אותו אותם דברים. הקריב אותם, נתן לו את זה, ואמר לו, כן, אתה כן יכול לקחת את זה איתך לקבר. כאן אנחנו לומדים על עוד שני סוגים של קונטקסטים של תכשיטים, מטמונים. הדבר שכולנו אולי חולמים רק למצוא אותו. הרבה פעמים התמינו תכשיטים, ולמעשה התמינו תכשיטים מכל מיני סיבות. קודם כל, יכולתי אולי להטמין אוסף של תכשיטים לא רק בקבר, כן? כמו שציינתי קודם, יכולתי להטמין אוסף של תכשיטים גם מתחת לרצפה או מקיר של בית, בתור הקרבה. כלומר, אני מטמין אותם כי אני מקריב אותם. אין לי הכוונה להשיב אותם לעצמי. אני לא מחביא אותם בשביל יום סגרי אחד לקחת אותם בחזרה, אלא אני מוותר עליהם. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שנותנים ככה תכשיטים, מקריבים ככה תכשיטים, בבניית בית, בקבורה, כמו שציינו קודם, וגם למקדשים. הרבה פעמים אנחנו מוצאים תכשיטים במקדשים, כלומר אנשים מביאים ומקריבים, נותנים את אותו תכשיט לכהנים, וככה למעשה הכהנים עושים אחלה פרנסה. ואם אנחנו בחפירות ארכיאולוגיות כבר מחפשים תכשיטים, אז אנחנו טוב נעשה אם אנחנו באמת נחפש אותם בקרבת המקום המקודש. בתל בית שאן, סביב המקדש שמה שהתגלה, 90% של כל התכשיטים שנמצאו בכל החפירה של כל התל הזה נמצאו בקרבת המקדש. כלומר, ככל שאתה מתרחק, יש פחות. וככל שאתה מתקרב, יש יותר. שוב, בחינת הקונטקסט הארכיאולוגי של הדבר. ומכאן אנחנו מבינים שהתכשיטים היו הקרבה, נתינה, הקדשה למקדש, לבית המקדש וגם לכהנים. ויש גם תכשיט שאנחנו יכולים למצוא מעבר לכל מה שציינתי, בקברים, בהתמנות מכוונות. יש גם משהו שאני מוצא סתם, כאילו חפרתי ובאמצע על הרצפה באיזשהו בית, אין פה שום דבר מיוחד, מצאתי משהו קטן, חרוז, נהדר. איך הוא הגיע לשם? למה הוא דווקא שם? לרוב, בטעות. מה זה בטעות? הוא הלך לאיבוד, נפל, נקרעה שרשרת, התפזרו החרוזים, לא מצאו את כולם. זאת אומרת, זה גם אחד הקונטקסטים הארכיאולוגיים שאנחנו יכולים למצוא תכשיטים. אנחנו גם יכולים למצוא תכשיטים בתור מטמונים שכן יחביאו אותם, במטרה להשיב אותם. ואז אנחנו רואים הרבה פעמים את השימוש של תכשיטים כאוסף של דברים בעלי ערך. חוזר גם כן למושג שהשתמשתי בהתחלה, הערך. הערך הדתי, הפולחני, הערך הכלכלי גם כן, שהדברים אלה. ואנחנו יכולים לקרוא בטקסטים ההיסטוריים איך תכשיטים למעשה ייבו אמצעי תשלום. כן? אני הספרות הקדומה, כולל גם התנ"ך, מלאה בתיאורים על איך בטבעת כזו, או בטיליון כזה, או בכמות של כסף ככה, נקנה, נרחש דבר כזה או אחר. ושוב, יש פה עניין של הערך של התכשיט עצמו, גם מבחינה צורנית, אבל גם מבחינה החומר שהוא עשוי בו. והחומר, המשמעות של החומר, וגם הערך של החומר מבחינת הדבר. כמו שאנחנו מייחסים היום ערך לזהב, ערך לכסף. וזה לא מן הסתם שבעברית, כמו גם בשפות אחרות, כמו שפות הלטיניות, המושג כסף מתכוון גם למתכת כסף, וגם כסף כמו שאתה ואני קולטים כסף, מן מטבע עובר לסוחר. זה לא סתם שהדברים הם אותה מילה. וזה שוב חוזר אחורה לעניין של ערך החומר, גם מבחינת הנדירות שלו, וגם מבחינת התכונות האינרנטיות שלו, הצבע, הרכות או האירקות, הזוהר שלו, המשמעויות של הצבע, משמעויות החומר וכו' וכו'.
טוב, אין ספק שזה נושא מרתק, שבכנות אני יכול להגיד שהפתיע אותי, וגם אני לא ידעתי עד כמה צריך לשים דגש על על הדבר, אז מעולה, למדתי הרבה ואני מקווה שאני לא יחיד. אני רוצה מאוד להודות לך על זה שהצטרפת אליי ועל השיחה שנתת לי. באמת, תודה רבה.
בכיף, תודה רבה לך.
אני מקווה שנוכל להזמין אותך פעם אחרת לעוד שיחה כזאת. תודה לך שוב פעם.
מצוין, 100%. כל טוב.
זה היה דוקטור אמיר גולני לשיחת יוצאת תופן על תכשיטים בתקופת המקרא. כיף לי שאתם עדיין כאן. תשארו איתי בקשר ותגידו לי מה דעתכם. בעמוד הפייסבוק שלנו תוכלו למצוא את כל הדרכים ליצור איתנו קשר. תכתבו על סרטיקה בפייסבוק או בספוטיפיי ותמצאו אותנו. תודה שאתם איתי, אני מקווה לפגוש אתכם גם בפרק הבא. להתראות.